שלום וברוכים הבאים לעוד שיחה בשיחות על סמכות, כאן במרכז פסגה חרדי ירושלים, וזו ההזדמנות שוב להגיד תודה לבית הספר עתידך, הן על הציוד הטכני שמעמידים ברשותנו, הן על בית מדרש הגדול, שהמקום הזה הוא בכל הנושא של סמכות, ותודה, ביחד איתי נמצא השבוע.
שלום, שלום לכולם.
בשיחה הקודמת שלנו, אתה זרקת איזשהו משפט שאני הרגשתי שממש צריך למצות אותו. אחד הדברים שלמדתי ממך לאורך השנים, הנטייה שלנו כאנשי חינוך, היא כאשר אנחנו רואים תלמיד שעושה התנהגות שהיא לא מתאימה, לתת לו שיחה מוסרית ולהסביר לו באלף הסברים כמה מה שהוא עושה לא צודק. בהרבה מקרים זה נכנס באוזן אחת, יוצא מהאוזן השנייה, ברוב המקרים זה אפילו לא טורח לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות מצליחים להשפיע על תלמידים בצורה הזאת. ואתה לימדת אותי שיטה אחרת להשפיע על תלמידים, השתמש בה כמעט בכל צומת בחיים שלי, גם כשאני מדבר עם אנשים מבוגרים, וגם כשאני מדבר עם אשתי והילדים, וגם כשאני מדבר עם הבעל מקולת ואני רוצה ממנו משהו, או עם המוכר בחנות שלא עומד בתנאי האחריות שלו, או בכמעט כל צומת בחיים שלי, וזה שאלת השאלות. במקום לבוא ולהגיד מה נכון או לא נכון, להעמיד את זה, ואני אתן לך לפרט יותר ברור ולהסביר, כי בכל אופן למדתי את זה ממך, שיטת השאלות נקרא לה.
כן, שאלות, התעניינות. כלומר, אנחנו צריכים לדעת מגיל שלוש, בעצם ילדים שחיים בסביבה נורמטיבית, יודעים מה מותר ומה אסור. זאת אומרת, כשמתרחשת התנהגות לא ראויה, זה לא בגלל שהוא לא מבין את הקודים המוסריים וכולי, אלא בגלל שיש איזשהו מניע שדוחף אותו להתנהג כמו שהוא מתנהג. עכשיו אני אתן דוגמה מאיזה בית ספר שעבדתי, שבו מודרכת שלי מורה לאנגלית ירדה מאוד נסערת. היא אמרה לתלמיד להוציא ספר ומחברת, והוא אמר לה, אישה לא תגיד לי מה לעשות. ואני, כששמעתי את זה, ואז היא המשיכה, והיא אמרה, שלחתי אותו הביתה, והוא לא יחזור לבית ספר בלי אבא. אז שאלתי אותה, מה את עוד שומעת בשיח הזה? כי את שמעת את החוצפה. אני שומע פה איזשהו תוכן מעבר לזה. את צודקת שהתחצף, אבל יש פה גם תוכן שכדאי להקשיב לו. אז היא אומרת, מה התוכן? אמרתי לו, הוא סיפר לך על מעמד האישה בעיניו. ובאמת למחרת, כשהוזמנו ההורים, ובמקרה הזה הגיע אבא, לא הגיע אמא, הסתבר שלאמא אין מקום בבית.
אז אם אני אקח את זה למשהו קצת יותר יומיומי, תלמידה שלא מתייחסת למורה מאיזושהי סיבה כלשהי, מה השאלה שהייתי שואל? אני שוב, אני אחזור לדוגמה היא של אותה תלמידה שדיברנו עליה, שאומרת למורה, רגע, תמתיני, אני אסיים, ואז אני אתן לך להמשיך את השיעור, ברשותי כשאני אתן לך רשות. מה היה תלמידה פה אומרת למורה לדעתך? או מה היית שואל? לא יודע מה היא אומרת, אנחנו לא שם, אבל מה היית שואל
אבל המון, כזאת המון, תלמידה? אבל המון אפשרויות צצות לי בראש, שהיא לא בטוחה שיש לה מקום, שהיא חושבת שהמורה אולי מעדיפה בנות אחרות. יכולות להיות אלף ואחת סיבות. אתה יודע,
איך אתה שומע את זה? ככה סתם מעניין אותי, באמת זה רק...
אני אגיד לך למה, כי למה כל כך בוער לה? למה היא לא מרוצה שהמורה אמרה לה אחר כך? כלומר, מה, אני רוצה להראות שאני יודעת, אני חשוב הדימוי שלי בעיני השאר בכיתה. זה מעלה המון שאלות, כי היא יודעת, אם היא מכירה את המורה, היא יודעת מה נהוג אצל המורה הזאת. לשאול בסוף, לשאול באמצע, למורים יש
כל מיני... לא, היא פטפטה, זה אפילו היא לא דיברה בנושא
בשביל. היא פטפטה, אוקיי. אז כשהיא פטפטה, היא בעצם משכה את תשומת לב המורה. ברגע שאני יושב בכיתה כתלמיד, והמורה מדבר ואני מפטפט, אני מפריע לו. האם זה בגלל שלא הבנתי את החומר? האם זה בגלל שאני חושב שהמורה הזאת לא אוהבת אותי? האם זה בגלל שאני שונא סמכות? מה זה יכול להיות? אני לא יודע עד שאני לא אצור אצל הילד את התחושה שבאמת מעניין אותי לדעת למה הוא לא רגוע. ובהרבה מקרים אתה מוצא שילדים לא מבינים את החומר ואז הם מתחילים להפריע, או מייחסים למורה איזה השלכות. לכן אני אומר, כשהמורה הוא ברור ומדבר ושואל ומתעניין, אז אתה יודע מי הוא מורה, אתה יודע מי זה האיש, וילדים, הידיעה היא נורא חשובה, לא רק לילדים, גם למבוגרים. אנחנו לא אוהבים את חוסר הידיעה, אנחנו אוהבים לדעת מי מולנו, מה מותר, מה אסור וכו'. ולכן מישהו מזמין אותי להתייחס כשהוא מדבר כשאני מלמד. או כשהוא נרדם כשאני מלמד, okay? או כשהוא קם ויוצא בלי רשות, או שהוא פתאום שולף פלאפון או הפלאפון מצלצל לו בכיס.
היה סיפור שסיפר לי מורה שהוא סיפר סיפור על רב חיים קניבסקי בכיתה, ואני כבר לא זוכר את הסיטואציה לצערי, אבל הוא סיפר על איזשהו מצב שבו הוא היה כל כך שקוע במשהו שהוא לא שמע מה קורה מסביבו, והוא ממשיך את השיעור, ואז נעמד תלמיד על כיסא, ובאמצע השיעור, והוא אומר לו לרדת, והוא עוצם עיניים ומתנהג באיזושהי דבקות, ואחרי זה כשהוא שואל אותו בשיחה אחרי זה, כאילו מה קרה שם, הוא אומר לו מה פירוש, אני הייתי כמו רב חיים קניבסקי, אני הייתי בדבקות ולא שמעתי, לא ש... איך היית ממשיך שיחה כזו?
שבא אותה, הוא הקשיב לרב קניבסקי?
לא, הוא היה כמו הרב קניבסקי, הוא אמר גם אני הייתי בדבקות, הייתי עכשיו באיזושהי שיחה עם עצמי.
אז הייתי אומר לו, אוקיי, יאללה, אבל בוא תצטרף אלינו, הייתי מזמין אותו חזרה, לחזור לשיעור.
לא, אני מדבר שיחה אחרי. איך הייתי מניח את השאלה מול התלמיד? הייתי אומר לו, תשמע, תגיד לי אם אתה מסכים עם האמירה הזאת, הייתי אומר לו, תשמע, אני חושב שגם אני וגם אתה יודעים, ובואו נעקוף את כל ששמעת אותי, וההתנהגות שלך הייתה חריגה. ועכשיו מה אני אומר לו?
אז אני אומר, אני הייתי מזמין אותו להיות איתנו, זה מה שהייתי אומר, בפעם הבאה, איך אני יוצר את זה שהוא יהיה איתי בשיעור, כי אנשים מעבירים, כסטודנטית שלי, נתנה לי תחושה מאוד לא נוחה, כאילו היא לא נמצאת בשיעור. היא אף פעם לא ראיתי אותה מקשיבה, אבל במבחן היא קיבלה 100. אז פניתי אליה ואמרתי לה, בואי תפתרי לי את הסוגיה. לא הרגשתי שאת נמצאת בשיעור, איך קיבלת 100? אז היא אומרת, אבשלום, אני הקשבתי לכל מילה שלך. אז אמרתי לה, אז למה את מעבירה תחושה אחרת? כי אני לא הרגשתי את זה. אז היא אמרה, כי אני לא מעיזה להסתכל לאנשים בעיניים.
וואו.
אתה מבין? אז אתה רואה, אנשים באים מכל מיני תרבויות, ומשאירים לך כל מיני תחושות.
מותר לי כמורה לשאול שאלה כזאת, תלמיד גם צעיר, להגיד לו, תשמע, החוויה שלי ממך כן. היא שאתה לא מתייחס אליי, אתה לא מכבד אותי, או משהו כזה. מותר לי לרדת לרזולוציה האישית הזאת מול תלמיד?
תראה, אנחנו יוצרים, יש איזשהו תהליך של יצירת קשר. אני בדיוק כמו שאני אומר למורים, אתם יכולים ללחוץ יד, תפסיקו לחבק כשאין לכם שום קשר עם התלמיד. לחבק? זה תוצר של איזשהם יחסים, ולכן אני לא בעד כל החיבוקים הלא מזוהים האלה. אבל יש תהליך של יצירת קשר שבו בסופו של דבר אנחנו יותר קרובים, וזה בא לידי ביטוי גם פיזית. זה, אתה צודק, זה תלוי בקרבה. הקרבה יכולה לאפשר, אבל כאן יש מחמאה. תשמע, תלמיד פה מהבית ספר, תראה איזה תפיסה. הוא גאון, הוא ילד חכם מאוד, אבל כל הזמן הוא נתן למורים להרגיש שהוא לא איתם. ואז שאלתי אותו, למה? אז הוא אומר, כי מה? אז זה לא שלי. אם אני לומד מהם, אז זה לא שאני החכמתי בעצמי. אני לקחתי מהם משהו. זה לא נותן לי להרגיש עצמאי. כאילו ללמוד זה לא להיות בוגר או לא להיות...
אז בוא נשאל אותך שאלה כזאת. אם אני הייתי בשיחה כזו איתו ביחד, עם התלמיד, ואני מצליח כמורה להביא אותו למקום הזה שהוא עונה לי את התשובה שאתה אומר, זה פוגע. זה פוגע בי. איך אני מגיב פה לכזה מצב, וגם זה מזמין אותי, והאינסטינקטים שלי כמורה, הוא להתחיל לתת לו דרשה שלמה עכשיו של חצי שעה, על למה הוא כן צריך ללמוד ממורים, ולמה הוא כן, אני כן משמעותי בחיים שלו.
תראה, אנחנו יודעים דבר אחד, זה שבלי הסביבה שלנו אין לנו חיים. במקרה הזה, זה בחור שמזרק מהבית בגיל מאוד מוקדם, ולכן הוא רוצה להרגיש שהוא רוכש את הכל, אבל זה תוצר של הפגיעות שלו. עכשיו, אם אתה מכיר את הסיפור, אתה לא תיפגע. Okay? כי הוא גם איתי אצלי בקליניקה, תמיד היה אומר לי, אני רוצה להפסיק את זה, כי אז אני גדל בזכותך ולא בזכות עצמי. והוא לא הבין בעצם שככה אנחנו גדלים. יש לנו סביבה שמטפחת אותנו. נכון שלאט לאט הסביבה זזה. אם בהתחלה כל הזמן החזיקו אותנו בידיים, לאט לאט הסביבה מפנה את מקומה לדברים שאתה יודע לעשות. אבל היא לא מפנה את המקום במובן של להתעניין, לתת, להגיד את מה שיש לנו לטוב ולרע וכו'. שם אנחנו לא מפנים מקום. להפך, הילדים צריכים אותנו תמיד שנשאל, הם יבחרו לענות, לא לענות. אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים הוא לא יענה לי, לא בגלל ששאלתי שאלה במקום, אלא הוא לא במצב רוח, או שהוא רוצה להרגיש עצמאי. חלק מהעצמאות בגיל ההתבגרות, זה אני אעשה דברים בלעדיכם. אני אתמודד לבד, להרגיש את אותה עצמאות שהם רוצים לחוות.
אם אנחנו מדברים שוב פעם על המקום הזה, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, וזה המקום שלנו, זה לשאול שאלות, ולא לפחד מלשאול שאלות, וגם לשאול שאלות על חוויות בינינו. זאת אומרת, כמובן צריך שתיבנה, לא ביום הראשון של הלימודים, אני אשאל תלמיד שאלה על חוויה בינינו, אבל כאשר נבנה איזושהי מערכת יחסים, לא לפחד לשאול שאלות על, תראה, אני מרגיש ש... למה אני מרגיש ש... וכולי, וכל עד החוויה בינינו. מצד שני, יש פה איזשהו שילוב מעניין, כי בדרך כלל כשאני שואל כזו שאלה, ואני מוכן לפתוח את עצמי רגשית ולהגיד שהרגשתי ש... אני לא יכול לצפות לתשובה.
גם, אבל גם, תזכור, אתה יכול גם להגיד, וזה כאן אפרופו הגבולות, אסור לנו לוותר, למשל, הרבה פעמים אני אומר לילד, תשמע, לא פשוט לי איתך, אתה מפריע לי כל השיעור, אני רוצה שנמצא פתרון, אני לא רוצה לחוס עליך, זה לא מקום שאני אוהב להיות בו, אני אתן לו גם, אני אתן לו מעצמי שהוא ידע, כי הם תמיד תופסים אותנו כשאנחנו מעמידים אותם במקום, הם רוצים לשלוט בנו וכו'. לא, אני בכלל לא רוצה. אני רוצה לחיות איתך בשלום, זה הדבר שהכי חשוב לי כרגע. ואז אני לא אבלף, אבל אני לא אבוא איתו, תגיד למה אתה לא רגוע כשהוא יצבן אותי כל השעה, מה פתאום? אני אגיד לו, תשמע, היה לו קל. אבל עדיין מעניין אותי, למה אתה לא רגוע? ואני יכול לפעמים לשאול שאלות כאלה באסרטיביות, לא ממקום מתחנן, אוקיי, אלא, למה אתה לא רגוע? או שזו שאלה של התעניינות, אבל היא לא מאיזה מקום, תעשה לי טובה, אל תהרוס לי את השיעור. אלא להיות, בדיוק אפרופו גבולות או אסרטיביות, לבוא ממקום דווקא של מי שמנהל את העניינים, ולא לבלף אותם, הם יודעים. אתה יודע, אמרה לי פעם בהוסטל שניהלתי, נערה אחת עשתה את המוות למדריכה, הפריעה לה כל המשמר, והיא הייתה בסך הכל עם אחרים רגועה. שאלתי אותה, למה הייתה את לא רגועה? אז היא אמרה לי, כי אני עושה לה את המוות והיא לא מגיבה. אז היא בטח שונאת אותי. אז אני אוציא לה את הנשמה. כלומר, הם צריכים את התגובה, כי אני יודע שהצבנתי אותך. אני יודע שעשיתי משהו לא בסדר. ואם אתה לא מגיב, אתה משאיר אותי עם תהיות, רגע, למה הוא לא הגיב? לא אכפת לו ממני? הוא הולך להזמין את ההורים שלי, הוא הולך לשתף את המנהל, מה הוא הולך לעשות? והידיעה היא כן משהו שהוא מאוד מרגיע. כי אם אתה מדבר איתי, אתה כבר לא הולך להזמין את ההורים שלי.
זאת אומרת, אתה אומר כמעט אם אני לא מגיב לתלמיד, אני כמעט מתעלל בו.
אתה משאיר אותו בסימני שאלה, הרי הפרעתי לו. אוקיי? למה הוא לא מגיב? מה, הוא מתעלם ממני, לא אכפת לו ממני? למה הוא בוחר לא להתייחס אליי? כן, זה יכול מאוד להטריד. למה מורים לא מתייחסים לילדים שמפריעים, או לילדים שקמים ויוצאים מהשיעור, או לכל התנהגות שהיא לא ראויה. ואני אומר, אל תמזבזו, תמיד אומרים לי, מה עכשיו, נתעשה כל השיעור בזה? לא, תגיד רק, זה מפריע לי, תפסיק. תמשיך, אוקיי? בסוף השיעור תזמין אותו, כי אתה עכשיו, באמצע השיעור אתה לא יכול לעשות אותו שיחות שלמות. אלא אם כן כיתה שלמה אני מרגיש שלא לא רגוע, אז אני עוצר את הכל ואני אומר, אוקיי, תסבירו לי מה קורה. אנחנו צריכים לזכור שהילדים גם רוצים להרגיש אותנו, ולכן כשילד מפריע לי, הרבה פעמים כדי להשיג תוצאה יותר מוצלחת, אני אגיד לו שהיה לי לא פשוט.
אוקיי, אבשלום, אנחנו הגענו פה, סליחה שאני קוטע, אנחנו הגענו למיצוי של הזמן. תודה שהייתם איתנו פה. בעוד שיחה על סמכות כאן במרכז פסגה חרדי ירושלים. בעזרת השם בשבוע הבא, אני אתן את הכותרת של, של המפגש הבא שלנו, וזה להביא את עצמי אל תוך השיחה עם התלמיד. תודה רבה ולהשתמע.